נלמד היום כמה הלכות מרכזיות בהלכות רוצח לפי דין תורה, ומה שאפשר גם ללמוד לענייננו. כלומר, רוב הדינים הם קשורים לזמן שסנהדרין הייתה קיימת, אבל כל הדברים האלו מלמדים אותנו. לפי דין תורה, אם באו שני עדים כשרים והעידו על אדם שרצח, אז העונש שלו זה מיתה. אין בכלל אפשרות לדון אותו לכולה. אם יתברר שרצח במזיד, דינו מיתה. יש באופן כללי ארבעה סוגים של מיתות. ארבעה סוגים. יש סקילה, שריפה, הרג וחנק. וזה סדר החומרה. סקילה זו המיתה החמורה ביותר, אחר כך שריפה, לאחר מכן הרג, והפחות חמורה זה חנק. המשמעות למשל, שכאשר קוברים אותם בבית הקברות, לא מערבים מי שנסכל בסקילה עם מי שנסכל בחנק, מפני שיגיד זה שבחנק, אני אמנם חטאתי, אבל לא כל כך הרבה כמו הרשע הגדול הזה, זה לא יפה לשים אותי עם הרשעים הגדולים. עד כדי כך, אז היו עושים את שני הנענשים החמורים יותר בסקילה ושרפה לחוד, והרג וחנק לחוד. מה המיטה שיש למי שרצח? בהרג. הרג זה קורטים את ראשו בחרב. זאת אומרת, זה לא המיטה החמורה, זה המיטה השלישית מבחינת החומרה. אז לכאורה, אפשר להגיד זו מיטה פחות חמורה, אבל מצד שני, זה נחשב העוון החמור ביותר. יותר מעבודה זרה. נגיד, על מה ננשים בסקילה? על עבודה זרה, על חילול שבת. היו דברים שננשים בסקילה. אז מצד המרד בריבונו של עולם, מי שחטא בעוון שנענש עליו בסקילה, זה יותר חמור. אבל מי שרצח, גם חטא בין אדם למקום, אבל גם בין אדם לחברו, בעוון הכי חמור. ולכן בסופו של דבר, הרוצח נחשב העוון החמור ביותר. כלומר, מבחינת המרד בריבונו של עולם, עבודה זרה, חילול שבת נחשב יותר. אפשר להגיד זה שרצח, או התעצבן, היו לו עניינים אישיים. אז המרד אולי פחות בולט, אבל בפועל, בסופו של דבר, האבון שלו הכי חמור, כי יש פה את האבון הכי חמור שבין אדם לחברו. בפועל צריך לדעת, כמעט ולא היו מוצאים להורג בבית הדין. מדוע? מפני שהתביעה של העדי, כלומר, הסנהדרין הייתה טובת מהעדים דיוק מרבי. הייתה סתירה מסוימת בדבריהם, כבר העדות הזו נפסלה. לא רק זה, צריך גם שיהיה ברור שהאדם שעשה את העבירה היה מזיד, וצריכים לתרות בו. כלומר, צריכים להגיד לו, תדע לך, אם אתה עכשיו תשתרווה לעבודה זרה, אתה תענש בסקילה. ואומר אף על פי כן, ומשתרווה. כלומר, הוא צריך להיות מטומטם לגמרי. יש שני עדים קשירים, שאמרו לו, תיזהר. לא רק אמרו לו, אל תשתרווה, זה עוון. אמרו לו, אתה תשתרווה, אתה תענש על זה בסקילה. והוא משתרווה. כלומר, הוא צריך להיות באמת מטומטם, זה אחד, ואולי אם הוא יתברר באמת שהוא מטומטם, אז אולי כבר יגידו, הוא לא הבין את ההתראה, הוא חשב שצוחקים איתו. כלומר, הוא צריך להבין על מה מדובר, ובכל זאת לחטוף. ואחרי העדים צריכים להיות מדויקים מאוד. לכן זה לא פשוט להוציא להורג. עד כדי כך שאמרו חכמים במשנה, מסכת מכות, פרק א', משנה י', שסנהדרין, שהייתה הורגת יותר מאדם אחד בשבע שנים, על כל העבירות שיש, הייתה נקראת סנהדרין חובלנית. כלומר, היא קטלנית, מוציאה להורג בסיתונאות יותר מאחד בשבע שנים. ודעת רבי אלעזר בן עזריה, שאם היא הייתה הורגת אחד בשבעים שנה, כבר הייתה נחשבת סנהדרין חובלנית. כבר זה נחשב שהבית הדין הזה הוא בית דין מחמיר. הוא הוציא להורג אחד ל-70 שנה. כלומר, זה בכלל לא היה אותם אנשים, במשך 70 שנה כולם התחלפו. אבל אם במקום הזה דנו יותר מאדם אחד ב-70 שנה, כבר לפי רבי אלעזר בן עזריה, הסנהדרין הזו נחשבת חובלנית. כלומר, בפועל לא היה כמעט מצב שבו היו מוצאים להורג אדם, במיתות בית דין. אבל, קודם כל, יש הלכה לגבי רוצח, שהדין יותר חמור. אנחנו רואים את זה גם בתורה. גם אם לא היו עדים כשרים שלא מוצאים אותו להורג, אז קודם כל, היו תקנה של חכמים שהורגים אותו בדרך אחרת. כלומר, לא על פי המיטה הפורמלית, אלא דרך אחרת. גם רואים מהתורה שיש חומרה יתרה ברוצח, שגם אם רצח בשגגה, גם יש לו עונש, הוא גולל עיר מקלט, כמו שאנחנו נלמד בהמשך. כלומר, בפני שזה דבר כל כך נורא, אז יש על זה חומרה יתרה. גם התורה בעצמה מזהירה מאוד לא לקבל כופר. כלומר, יבוא אדם ויגיד, נכון, חטא, הרג, מגיע לו עונש מיטה על זה, אבל הוא איש עשיר. מוכן לתרום המון כסף לצדקה, לפרנסת עניים, לחולים שלא ימותו, רק שיצילו אותו מהמיטה. אם לא, שורף את הכסף שלו. לא יהיה פרוטה לצדקה. אין דבר כזה. רצח, חייב להניש. וכמובן, אם דנו אותו בבית דין למיטה, חייב להניש. וזה שנאמר, ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בא, כי אדם הוא יחניף את הארץ. ולארץ לא יחופל אדם אשר שהוא פח בה, כי אם בדם שופכו, ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. עוד אנחנו רואים על החומרה שיש ברצח מדין עגלה ערופה, שאם לא מצאו את הרוצח ולא יודעים מי, צריכים מזגנים לבוא ולערוף עגלה ולהתוודות. כלומר, רצח זה דבר מאוד מאוד חמור. בנוסף לזה, זה גם אחד מאחת העבירות שעליה אמרו יהרג ובל יעבור. וצריך לדעת שיש שלוש עבירות של יהרג ובל יעבור. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. על עבודה זרה יש לימוד מהפסוק. על רצח לא צריך לימוד. זה ברור מאליו. כמו שגמרא אומרת, מי חזי דדמך סומא כתפי מדמא דחברך. מה פתאום אתה חושב שהדם שלך אדום יותר מהדם של חברך? איך יכול להיות שהם יגידו לך, תהרוג אותו או שנהרוג אותך, שהוא יהרוג את חברו? לא יעלה לדעת. לכן יהרג ובל יעבור. כלומר, לא צריך לזה פסוק. וכל כך זה חזק, שלמדו מהסברה ההגיונית הזו, שגם בגילוי עריות יהרג ובל יעבור. כי אומרים, כי כאשר יבוא איש על רעהו לרצוח אותו, כך זה כאשר יבוא מישהו לאנוס אישה. כלומר, למדו מרצח על ניאוף, שגם הוא חמור, שזה אותו דבר. אז לכן אלו שלושת העבירות שעליהם יהרג ובל יעבור. ונחזור קצת לברר את הדין של רוצח. אמרנו, אם יש עדים ואפשר להוציא אותו להורג על פי כללים של מיטת בית דין, אז מוצאים אותו להורג. ויש דין מיוחד בזה של הריגת הרוצח, שמי יהרוג אותו? גואל אדם. כלומר, קרובי משפחה. אם דנו מישהו להורג על זה שהוא רצח, אז נאמר, גואל אדם הוא ימית את הרוצח. מי זה גואל אדם? אדם שראוי לרשת אותו. קרבה של ירושה. ואם המשפחה אומרת, אנחנו אנשים רכים, לא רוצים. גם יכול להיות שזה אחד מהחברים שלהם. הם לא רוצים. אז בית הדין ימצא שליח אחר מטעמו להוציא אותו להורג. אבל המצווה לכתחילה שגואל אדם, הוא יבצע את העונש של הוצאתו למיטה. זה בכלל, אתם רואו, זה דין מיוחד שאומרים, יש למשפחה פה טענה. יש פה עניין של גאולת דם. ולכן, כשמוצאים אותו להורג, יעשה את זה גואל אדם. ואם אי אפשר להוציא אותו להורג על ידי העדים, כי לא יתרו בו כראוי, העדות לא מדויקת, אבל 100% שהוא רצח, ולא בשגגה, בזדון, 100%. מה היו עושים? היו גורמים לו מיטה. כלומר, אמנם לא יכולים להוציא אותו להורג באופן פורמלי על פי ההלכה של מיטת בית דין, אבל אפשר לגרום שהוא ימות. וככה היו עושים. מה היו עושים? מאכילים אותו, קודם כל מכניסים אותו לכיפה, כלומר מקום סגור, ולא נותנים לו לאכול. מצטמקים המעיים שלו מאוד מאוד, אחר כך היו נותנים לו לאכול סעורים, שאז מנפחים מיד את המעיים, והיה מת מזה. כלומר, אחרי שהיה הרבה זמן לא אוכל, כלומר, בסופו של דבר מת יותר גרוע. אבל היו דואג, אבל מצד שני, לא הורגים אותו בידיים. הוא היה באכילה שלו אחר כך, שהיה מאוד רעב, אחרי אולי חודשים שהיה בקושי אוכל, אז כשהיה אוכל, אז הוא היה מת מזה. וכותב הרמב״ם על זה, בלכות רוצח, פרק ד' הלכה ת', שאין עושים דבר זה לשאר מחויבים מיטת בדין, אלא אם מתחייב מיטה, ממיטים אותו. ואם אינו חייב מיטה, פודרים אותו. שאף על פי שיש אבונות, ואני מוסיף פה בסוגיים, שמצד המרידה בהשם חמורים משפיכות דמים, אין בהן משחתת יישובו של עולם כשפיכות דמים. אפילו עבודה זרה, ואין צריך לומר עריות או חילול שבת, אינן כשפיכות דמים. שאלו האבונות, הן מעבירות שבינם לקדוש ברוך הוא. אבל שפיכות דמים, מעבירות שבינו לבין חברו. כל מי שיש בידו אבון זה, הרי הוא רשע גמור. ואין כל המצוות שעשה כל ימיו שקולים כנגד אבון זה, ולא יצילו אותו מן הדין. כלומר, הדין הזה, שבית הדין צריך לגרום להמתתו, הוא דין מיוחד במי שרצח. ולא רק אם יודעים שהוא רצח בידיים, אלא גם אם הוא גרם לרצח. למשל, שכר אנשים שילכו לרצוח, או שיסה את הכלב שלו במישהו והרג. כלומר, הוא לא רצח בידיים, אלא שיסה מישהו. אז, אומר הרמב״ם גם, צריך להקותה מכה רבה, הקרובה למיטה. כלומר, מכים אותו אם ימות, באמת, מה לעשות? מיטה, להקותה מכה הקרובה למיטה, ולא מת, אז לאוסרם במצור ובמצוק שנים רבות, ולצערן בכל מיני צער, כדי להפחיד ולאיים על שאר הרשעים. כלומר, גם אם הוא לא הרג בידיים, אז צריכים להניש אותו באנישה חמורה מאוד. כלומר, אם הרג בידיים, צריך להרוג אותו. כמובן, אם זה היה במזיד, והוא היה מודע למעשה, צריך להרוג אותו. אם זה היה לפי הכללים של מיטת בית דין, שבאו עדים והתראה, כי מיטת בית דין לא, בגרמה, לגרום להמתתו. אם לא בידיים, אם הוא לא רצח בידיו אלא שלח מישהו אחר, אז להכות אותו מכה קרובה למיטה. ואם נשאר חי, לצער אותו שנים רבות במצור ובמצוק, כדי לאיים על שאר הרשעים. לא זו בלבד. במקרים נדירים, כאשר בית הדין היה רואה שצורך לגדור את הפרצה, כי אנשים יותר מדי חוטאים בדברים כאלה, אז היה אפשר לאנוש שלא מן הדין. היה אפשר להוציא להורג, כהוראת שעה, גם אדם ששלח אנשים להרוג ולא הרג בידיו. כלומר, לא רק להקות אותו מכה שאולי ימות ממנה, אלא ממש להוציא אותו להורג. זה היה נקרא משפט המלך. כלומר, יש משפט הסנהדרין, שהיו שופטים לפי הכללים של התורה. התורה והמצוות, כפי שנתפרשו על ידי חכמים. ואם היה צריך לעשות איזושהי הוראת שעה, כדי לגדור פרצה, זה היה כבר שייך למשפט המלך. ויכול להיות שגם משפט המלך היה אומר, פה יש משהו מיוחד, והסנהדרין אז תדון לזה. אז היו בעצם שופטים לא על פי הכללים הרגילים, אלא כהוראת שעה. כשלא היה מלך, גם בשעה זה כבר לא פשוט כל כך, לא קל אז לעשות את משפט המלך, אבל בכל זאת, אם בית הדין רואה שאין ברירה, אז עונשים ומכים שלא מן הדין. אפשר כהוראת שעה להעניש עונש חמור מחוץ לגדרי הדין הרגיל. טוב, אם כן, למה מחמירים כל כך בענישה של רוצח? כמו שאמרו חכמים, מסכת סנהדרין, דף למד זין, עמוד א', מפני שכל באדם אחד תלויים חיים של אנשים רבים. וכדי להראות לנו את זה, ברא הקדוש ברוך הוא את כל האנושות מאדם אחד. שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא. וכל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא. כלומר, להראות שחיי אדם זה כמו עולם מלא. וכך מצינו שאחרי שערה קין את הבל, אמר לו השם, דמי אחיך צועקים. מה זה דמי? דמו ודם זריותיו. גם הבאים אחריו. אמנם צלדה, שגם אם אדם הרג זקן, שכבר לא יכול להוליד, גם זה הריגה, והעונש חמור מאוד. כלומר, זה שאדם יכול להוליד את כל האנושות, זה לא אומר שבגלל שהוא יכול להוליד את כל האנושות, החיים שלו חשובים. אלא החיים חשובים מאוד. עובדה שיכול אדם אחד להוליד את כל האנושות. כלומר, עצם החיים, זהו הדבר החשוב. ולכן מחללים שבת על חולה, בין אם הוא צעיר שכל עתידו לפניו, ובין אם זקן שלכל היותר נותרו לו כמה חודשים לחיות. יחללו על שניהם שבת. עוד דין שמבטא את זה, שחיי אדם הם מעל לחשבונות. אם באים גויים ומאיים על חבורה של בני אדם ואומרים, תנו לנו אחד מכם להריגה ונוותר לכל השאר. אם לא תתנו אותו, נהרוג את כולם. יכול אדם לבוא ולומר, עדיף לתת אחד ותשעה ינצלו. אבל אם אנחנו אומרים שחיי אדם זה דבר שהוא מעבר לכל חשבון, אז אין אפשרות לעשות בחשבון. אסור לתת אדם להריגה. בשום מקרה, זהו, אסור לתת. יכול להיות שאם הוא חטא והוא אשם והכל בגללו, זה כבר דין אחר. אבל פה סתם, לא שיש באמת הוא חייב מיטה על פי חוק, על פי משפט, על פי דין, אלא זה התעללות שלהם. תנו אחד, אתם אפילו תבחרו איזה אחד. אין אפשרות לתת. יגידו, למה יש זקן? וממילא כמה עוד יחיה? גם ממילא לא נהנה מהחיים שלו. הטעם שלו לא תואם טעם. לא שומע טוב, ייתנו אותו, לא. חיי אדם זה דבר שהוא מעבר לחשבון, ולכן אי אפשר להקל בזה. וגם צריך לדעת שאם יקלו בזה, כבר לא רק, קודם כל אמרנו, זה מן גזירת הכתוב, איך אפשר להם לתת מישהו שיהרגו אותו? אסור להסכים לדבר כזה. אבל גם החשבון הוא חשבון נכון. מפני שאם ייתנו אחד, חיי האדם הופכים להיות זולים יותר, ואין לדבר סוף. ברגע שפוגעים בקדושת החיים, המדרון יתחיל להיות חלקלק, ובסופו שלה יגיעו למצב שיהיו יהרגו יותר. זה דומה קצת למצב שיש גזירת מלכות, על לעבור על דת, שאז מוסרים את הנפש לא רק על שלושת העבירות החמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, אלא מוסרים את הנפש אפילו על מנהג. למה? כי עכשיו כבר לא באים נגד עבירה פלונית, נגד מצווה פלונית. עכשיו באים נגד כל היהדות, נגד ישראל. ולכן כל דבר ודבר נחשב בעצם כפייה נגד כל ישראל. וכך אנחנו ראינו גם בשואה. יכול להיות, אני אומר, אנחנו חכמים אחרי מעשה, זה אי אפשר כמובן להעלות את זה לדעת, אבל יכול להיות שמהתחלה, מתמרדים על כל דבר ודבר, זה היה בסופו של דבר נהרגים פחות. כי זה הרבה יותר קשה לבצע את ההריגה. יכול להיות שחשבו, זה לא, הם לא יצליחו להוציא את זה, אנחנו נקיים את מה שהם אומרים, ועל ידי זה לאט לאט נחזיק במד. אבל ברגע שצריכים לשלוח, לתת אנשים שלחו להריגה, אסור לשתף פעולה. ואם משתפים פעולה, אז בסופו של דבר, יהיה קל יותר להרוג. טוב, אבל הדין הוא דין, מעבר לשיקול. כי החשבון פה הוא שאין חשבון. אסור לתת אדם להריגה, אפילו אם יגידו, בזכות שתיתנו מישהו מכם להריגה, נוותר לכל התשעה האחרים. אמנם, אם אחד מהעשרה שאמרו להם, תיתנו אחד להריגה, ועל ידי זה נוותר לשאר. אם אחד מהם יגיד, אני מתנדב, יש אומרים שיש בידו מצווה, וזו מידת חסידות, וכך עשו הרוגי מלכות בלוד, שאמרו אנחנו הרגנו את בת השר, ועל ידי זה ניצלו כל השאר מהגזרה, כמובן בתענית י"ח עמוד ב', אבל זה כבר החלטה של האדם עצמו. אבל אסור לאחרים למסור אותו להריגה. אמנם, אם אדם אמרו לו, תהרוג את פלוני או שנהרוג אותך, והוא חטא והרג. הוא עשה עבירה מאוד חמורה, אבל לא עונשים אותו בעונש הרגיל של רוצח. כי בכל זאת, זה היה באונס, הוא לא עשה את זה ברצון. אז הדין היה נקבע לפי שיקול דעתם של הדיינים. כלומר, לא בהכרח מוצאים אותו להורג בין בצורה פורמלית, ובין על ידי גרימת מיטתו, על ידי כיפה שמרעיבים אותו ואחרי זה מאכלים אותו סעון. טוב, מי שרצח במזיד, נעבור למקרה של רוצח בשגגה. רק לפני כן, ברוך אתה אדוני, אלוהי מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. גם, כן.
כיום אפשר לקיים את הדין של הרמב״ם לגבי רוצח מסורת?
היום אין לבית הדין, גם יהיה בית דין שלנו, בית דין של על פי תורה, אין לו את הסמכות שהיו לדיינים, שהיו דנים איש מפי איש, שהיו סמוכים איש מפי איש עד משה רבנו. זה לא דיינים סמוכים. אז בעצם לא דנים דיני מיטה בכלל. אלא אם כן, יצורך לדון באופן כהוראת שעה, כמו שכתוב, שבית דין עונשים, מכים ועונשים, שלא מן הדין. שגם זה מובא להלכה בחושן משפט, בסימן ב' כמדומני, כן. סימן ב' סעיף א', שאפשר להעניש שלא מן הדין. אבל זה הוראת שעה. זה לא כמו שכשהיו דיינים סמוכים, אז באופן קבוע. אם לא הייתה עדות כשרה עם התראה, שעל פיה מוצאים אדם להורג בהרג, אז היו מסבבים את המיטה שלו על ידי הכיפה הזו שיאמרו. פה צריך שתהיה הוראת שעה מיוחדת. לכן יותר מתאים שיעשו, ייתנו לו מכות חזקות, שכמעט ימות אחרי זכרי בבית סוהר, בקיצור, עונשים קשים. ויעדיפו אולי ענישה קשה וחריפה, של פחות זמן, יותר זמן כלא, אבל בתנאי מלון. אבל שוב, זה נתון לשיקול דעת, זה לא, אין בזה הלכות ברורות. מה שהרמב"ם כתב על זה, שגם אם הוא רק גרם, אז לאוסרם במצור ומצור שנים רבות, ולצערם בכל מיני צער, ולהקותם מכה רבה קרובה למיטה. כלומר, הכל. להקותם, לאוסרם שנים רבות, צריך ענישה חמורה. אבל להרוג, זה כבר צריכו החלטה חשובה, שאכן זה מה שצריך לעשות. אבל אם בית הדין יחליט שצריך, אז זה נקרא עונשים שלא מן הדין. כלומר, שלא לפי הכללים הפורמליים. כי לפי הכללים הפורמליים, אין לנו דיינים סמוכים איש מפי איש עד משה מסיני. ומכאן לרוצח בשגגה. כאשר אדם היה רוצח בשגגה, גם היה צריך להניש. מה היה, מה העונש שלו? היה צריך לברוח לעיר מקלט, ואם לא היה בעיר מקלט, מותר היה לגואל אדם להרוג אותו. יש מחלוקת, יש דעה שאומרת מצווה לגואל אדם להרוג אותו, ויש דעה שאומרת שמותר לגואל אדם להרוג אותו. בכל אופן, גואל אדם יכול להרוג אותו. והוא היה צריך לברוח לעיר מקלט כדי להינצל. מה הסיבה? הסיבה היא שגם כשאדם הורג בשגגה, גם אז, יש בו אבון. כי אם היה מאוד ניזהר, זה לא היה קורה לו. ככה זה בדרך כלל. אי אפשר להגיד ב-100%, אבל בדרך כלל. אדם שמאוד ניזהר בקשרות, לא יוצא לו שהוא אוכל לו קשה. אדם שמתרשל בזה, טועה, הוא לא מברר מספיק. אדם שלא חשוב לו כל כך שמירת שבת, קורה לו יותר שהוא מחלל. אדם שזה מאוד חשוב לו, פחות קורה לו. אדם שזה מאוד חשוב לו, שמירת חיי אדם, פחות קורה לו. זה דבר אחד. דבר שני, גם מן השמיים. גם אם הוא באמת כן נזם, אז מן השמיים. אם יצא שגלגלו לידיו שהוא הרג, הסימן שמסמנים לו שיש בידו עוון, כי אין מגלגלים דבר כזה אלא לידי אדם שיש בידו עוון, שהוא צריך לכפר עליו. אז כיוון שמדובר על עוון כל כך חמור, אז, ושהוא דבר שאי אפשר היה להמשיך לסדר היום, אז אמרה התורה, האדם הזה צריך לברוח לעיר מקלט. צריך לדעת שגם יש בזה עוד תועלת, שכאשר אדם היה רוצח מישהו אחר, אז היה יכול לקצור מעגל של שפיכות דמים, של נקמות, כמו שמקובל היה בהרבה חברות, שאם אחד רצח מישהו ממשפחה אחרת, בן משפחתו רוצח כנקמה אחר במשפחה, ואחרי זה עוד פעם רוצחים ורוצחים ורוצחים, נקמת דם. אנשים היום יכולים להגיד, זה נראה משונה, מה צריכים את הנקמת דם, אבל צריך לדעת, הכללים של נקמת דם, הם שמרו מאוד על החברה מפני רצח, מפני שאדם ידע. אם יתחיל מעגל של שפיכות דמים, זה עלול לא להיגמר, זה יכול להגיע לכל בני משפחתו. אנשים היו מאוד זהירים, ולכן אם קרה משהו כזה בשגגה, אז היו עושים איזה כפרה. אם היו עושים סולחה על המקום, הולכים, שוחטים כבש, נותנים כופר, איזה עדר. כלומר, ככה היו עושים, כדי לחפר, כדי שיהיה סולחה על המקום, זה היה בלי כוונה, אנחנו לא בעסק. או אפילו היו אומרים, האיש הזה, איך נגיד, כמו נשתמש בשפה של אלה שעוד עושים את זה, האיש הזה מז'נון, או משוגע, וזה צריכים לתת לו, רוצה להניש אותו. בקיצור, צריך לגמור את זה מיד. על פי התורה, גם זה מונע את המעגל של נקמת דם, אבל גם צריכים שפה עונש אמיתי, לזה שרצה בשגגה. זה לא רק לפייס, להגיד לא קרה, הוא באמת צריך לחזור בתשובה. ואז שהוא היה הולך לעיר מקלט, עיר מקלט זו העיר שבה היו גרים הלוויים והכהנים, וכשהרוצח היה שם, אז הוא היה מושפע מהם, לא מת שם, וכך הוא היה בורח לעיר מקלט, ומתבשם, גם היה בזה כפרת עוונות, מפני שזה גלות, אדם גולה עם קומו, כל החיים שלו משתנים, ומה הוא עושה שם? נמצא באווירה של רבנים, רבנים ותלמידי ישיבות, ושם הוא צריך לשבת ומתבשם מתורתם ואורחות חייהם, וככה הופך להיות אדם יותר מתוקן. זה באמת היה עונש קשה. משפחתו, הוא נפרד ממשפחתו, אולי משפחתו רוצה את הביתו, אולי לא. אם היה לו דרך אגב רב, אז הרב שלו גם גולה איתו, כי הוא גם השם. כאילו, כלומר, זה יוצר מהפכה בסדרי החיים שלו. ועוד דבר, אם רצו לכבד אותו, כי יכול להיות שהרוצח הזה יש לו זקן יפה, אז באים אליו בתפילה ואומרים לו, אולי תעלה לעלייה מכובדת, אז צריך היה להגיד, רוצח אני, שלא יכבדו אותו, מפני שהוא רוצח. ואם היו אומרים, אף על פי כן, יש לך מעלות, אנחנו רוצים לכבד, אז מותר לו לקבל כבוד. אבל סתם כך, הוא צריך, כשרוצים לכבד אותו, להגיד רוצח, שלא יכבדו אותו. היום אי אפשר לקיים מדינים של עיר מקלט, מפני שקודם כל, רק שהסנהדרין הגדולה הייתה יושבת בירושלים, היו דינים של עיר מקלט. שנית, כדי שעיר מקלט תקלוט, צריכים שכל ששת ערי המקלט יתפקדו כערי מקלט. היום עבר הירדן בכלל לא בידינו, כי יש שלושה ערים בעבר הירדן המזרחי, ושלושה בעבר הירדן המערבי. איזה הם בעבר הירדן שלנו? זה חברון, שכם וקדש בצפון. וכנגד זה, היו שלושה ערים במזרח. זה אומר, שואלים, הרי חברון ניתנה לקלב בן יפונה גם, אז אומרים, העיר המרכזית הייתה של הכהנים והלוויים, ומסביב היו עוד בפרברים, שזה היה לישראלים, ושם גם קיבל קלב. אז איך היה הסדר? ברגע שאדם רצח, היה בורח מיד לעיר מקלט. והיו אפילו סימנים בדרך, שלטים, שם לעיר מקלט ימינה, לעיר מקלט שמאלה, וככה היו חיצים שיברח מהר לעיר מקלט. באמת, צלדת, אפשר שהיה בורח לכל עיר מ-48 הערים של הלוויים. מה היתרון שבשישה הערים? בשישה הערים האלו, אם הוא היה יושב שם, הוא לא יצא לשלם דמי מחיה. העיר הייתה מחזיקה אותו. היו עושים כולל לרוצחים. זאת אומרת, זה כמו בית סוהר קצת, תנאים יותר טובים בית סוהר, אבל אסור לצאת משם. ויוצא משם, גואל אדם יכול להרוג אותו. ואם הוא היה הולך ל-42 מערים האחרות, אז הוא היה אז הוא היה צריך לשלם דמי מחיה. אבל אסור היה לגואל אדם להרוג אותו שם. טוב, בכל אופן, היה מגיע, אדם קרא לו שהוא רצח, בורח מהר לעיר מקלט, אחרי שבורח לשם. בדרך, אם גואל אדם תפס אותו, והרג אותו, אז אם, גם את הגואל אדם צריכים לדעת, אם הוא הרג אותו לחינם, אז גם הוא יענש. לא בטוח איזה עונש, אבל יענש. כי בדרך כלל אין עדים והתראה, אבל... בכל אופן, באופן כללי הוא צריך לבוח מהר, כי גואל אדם יכול להרוג אותו. ובדרך כלל, אם היה הרג אותו, לא היה בידו אבון. כי או שזה היה רק במזיד, או רק בשגגה, מותר לגואל אדם להרוג, כמו שאנחנו נראה בהמשך. אחר כך שהגיע לעיר מקלט, אז היו שולחים להביא אותו לבית הדין. אז היו מלווים אותו, כדי שגואל אדם לא יהרוג אותו בדרך. מלווים אותו עד לסנדרין, ואז הסנדרין הייתה דנה אותו. אם רצח במזיד, הורגים אותו במיטת בית דין. או מסבבים לידו מיטה, כמו שאמרנו, עם כיפה. הרג בשוגג, אז יש שלוש מדרגות. שלוש מדרגות של הרג בשוגג. יש שוגג שקרוב לפשיעה. זאת אומרת, אדם לא נזהר והרג. דוגמה, זרק אבן ברשות הרבים. זה יכול להרוג. הפיל את הכותל שלו על רשות הרבים. לא הסתכל מי שמה הולך, אם מישהו הולך והרג. זה שוגג שקרוב למזיד. זה פשיעה. במקרה הזה, עיר המקלט לא קולטת אותו. כלומר, מותר לגואל אדם להרוג אותו. לא חייב להרוג אותו, אולי, או שזה דיון, אבל עיר מקלט אותה זול. מצד אחד בית הדין לא יהרוג אותו, אבל מצד שני גם מותר לגואל אדם להרוג אותו. זה מין מצב ביניים. כי הוא קרוב, הוא פושע, אבל הוא גם לא מזיד, הוא לא רצה להרוג. אז במקרה הזה, הוא חייב בסכנה, כדאי לו לברוח למקום רחוק, מקום רחוק, יכול שגואל אדם לא ירדוף אחריו, כי מה? בכל זאת, הוא לא התכוון. כלומר, זה לא שגואל אדם מצווה עליו לרדוף אחריו, אבל אם היה הורג אותו, אין בידו עונש. השוגג הרגיל, מה זה? זה אדם שהוא לא נזר מאוד, כלומר, הוא לא פושע, אבל בכל זאת, היה יכול לחשוב על זה. לדוגמה, ירד בסולם, נשברה שליבה בסולם, נפל על מישהו והרג אותו. הוא קצת צריך להיזהר, כי כשהוא יורד, יסתכל. אם הוא נופל על מה קורה. או למשל, הוא מכה בגרזן, ונותן מכה, והגרזן עפה לה, והרג מישהו. כשהוא נותן מכה, הוא רוצה לראות מה יקרה אם זה ינתק. כלומר, קוראים תקלות לפעמים, או שזה עף לו מהיד, נטז לו מהיד. והרג. אז זה השוגג שהוא צריך לבוח לעיר מקלט, ואם הוא לא בעיר מקלט, הגואל אדם יכול להרוג אותו. אז אתם הבינו שכמובן הפושע עוד יותר יכול להרוג אותו, כי הוא ממש זרק אבן ברשות הרבים, עשה דברים לא זהירים. אבל אם הוא יהיה שוגג שקרוב לאונס, מה הוא? עלה בסולם. אז הוא עולה למעלה ופתאום נפל. זה באמת קשה לו לחשוב על זה, כי הוא לא עם הפנים למטה, או הפנים למעלה. או למשל, בא להקות עם הגרזן, וכשהוא הרים, אף לא הגרזן אחורה והרג. שזה לא צפוי, כי בדרך כלל תנופה אחורה גם חלשה יותר. אז זה שוגג שקרוב לאונס. במקרה כזה, הוא לא צריך ללכת לעיר מקלט. הוא צריך לעשות תשובה, כי הראה לידו דבר כזה, אבל זה לא עד כדי כך חמור. אם כן, יש שלוש מדרגות של שגגה. היום, המקרה הקרוב ביותר לזה, הוא מקרה של תאונות דרכים. בתאונות דרכים גם יש שלושה מצבים כאלה. יש מצב שאדם נהג שלו בזהירות, ואז הוא קרוב יותר לפושע. ואז יכול להיות שאפשר לומר, שעיר מקלט לא תקלוט אותו, בגואל אדם, אם מותר לו להרוג אותו. אני אומר, בזמן שסנהדרין הייתה קיימת. אם הוא נהג כראוי, והיה תאונה, אז מצד אחד הוא לא היה פושע, מצד שני הוא גם לא נזהר מאוד מאוד מאוד. כלומר, אם הוא היה אולי מאוד מאוד קשוב וערני, יכול להיות שזה לא היה קורה. אבל הוא באופן כללי נהג לפי הכללים. אז זה השוגג שחייב לברוח לעיר מקלט. ואם הוא עונה, אנוס, ממש אנוס, נסע זהיר, ופתאום קפץ לו ילד. זה כבר מצב שהוא כבר לא יכול לעשות שום דבר. אונס. במקרה כזה, אז הוא לא יצליח לגלות לעיר מקלט. וכאן אני רוצה להגיד איזה הערה. פעמים שאנשים עושים תאונות, וקשה להם אחר כך. הרגשה שלהם רעה. ואז הם באים לחברים, מתחילים להגיד, אני לא אשם, אני לא זה, למרות שהוא כן היה אשם. והחברים חושבים שהם חברים טובים, מפייסים אותו, באמת אתה לא אשם, מפרסים אחר כך, כן, אני זה, אבל הוא בכלל לא אשם, הוא לא אשם. הוא כן אשם, הוא לא היה זהיר. וצריך להיזהר, לא להיות מליץ יושר כשלא צריך. מפני שאנחנו רואים שהתורה לא רוצה את זה. התורה רוצה שהשוגג ייקח אחריות על זה, שמי שפגע בשגגה ייקח, יישא את אבונו, ירגיש את זה, יסבול מזה. ולכן אסור לחברים לבוא ולהגיד, אתה לא אשם אם הוא אשם. צריך מאוד להיזהר בזה. ובכלל צדת, אחרי שנחרב את המקדש, בטלו דיני רוצח בשגגה, אז מצד אחד אין רשות לגואל אדם להרוג, מצד שני גם אין כפרה, כי זו הייתה כפרה. אגב, אני לא הזכרתי מקודם, עד מתי היה בעיר מקלט? עד שהכהן הגדול היה נפטר. יש מסבירים שכאילו גם הכהן הגדול אשם בזה, שאם קורה רצח בימיו, זמן שהמצב לא מושלם. ואפשר גם להגיד עוד סברה, שגואל אדם והמשפחה של הנרצח מרגישים כל כך רע, ואם הוא משתחרר, אז הם אומרים, מה זה הוא משתחרר? הוא הרג, הוא עכשיו אוכל, וזולל, ומחתן ילדים, ויקירנו קבור באדמה. אבל אומרים, הוא נענש. אתם יודעים, העולם לא מושלם, אפילו הכהן הגדול מת. כלומר, אז מה אפשר לדבר? כאילו, הצער של המיטה על הכהן הגדול, היא גם הצער שלכם, ולכן אין מה לעשות. זהו, יש גבול העונש, עכשיו הוא יוצא החוצה. אז הם היו מתפללים, משפחת הנרצח, שהכהן הגדול יאריך ימים. והרוצחים היו מתפללים, אולי, שיקצרו ימיו. ולכן אמרו שאימהות של הכהנים הגדולים היו מוביות להם אוכל לפני יום הכיפורים, כדי שלא יתפללו על הבן שלהם שימות. טוב, נחזור בכל זאת לימינו. אין היום דין של גואל אדם שיכול להרוג את מי שרצח בשגגה, ואין דין ממילא גם אין כפרה למי שרצח. אבל אדם חטא, ולכן צריך לחפר על החטא שלו, ולחפש עצות איך לחפר. אז הזכרתי פה תשובה של רבי עקיבא איגר, ששאל אותו אחד, שקרה לו אסון, שהוא נהג בעגלה שלו, ודרס את הבן שלו, והמשרת שלו, הרג את שניהם. כנראה הייתה עגלה כבדה, עמוסה, הרג את שניהם. מה יעשה? אז נתן לו תיקון כזה. כיוון שהוא היה עשיר, אז נאמר לו כך, לכפרת הבן, יקציב את הכסף שהוא היה מייעד לחתונה שלו, יעשה ממנו קרן, ובקרן יהיה רווחים, ויגדל בזה בין עניים, עד גיל 15. וכשהוא יגיע לגיל 15, יגדל עוד אחד, עני חדש, עד שיגיע לגיל 15. גיל 15 זה כבר גיל שהיה כבר עומד על רגליו, וכבר מתפרנס. וככה עוד עני ועוד עני, ויבקש מהם, שאם אפשר כשיתחתנו, אז יקראו את הבן שלהם, על שם הבן שלו שנהרג. ובשביל המשרת, שנהרג, אז יקציב עוד סכום גדול לקרן של צדקה, ומהרווחים של הקרן, ישלם שכר לימוד לבני עניים, ובשנה הראשונה ישלם לעשרה אנשים שילמדו כל יום שיעור לעילוי נשמתו. בנוסף לזה, קבע לו סדר תעניות, שבשנה הראשונה מתענה הרבה תעניות, ואחר כך מפחית. פחות תעניות, אבל עדיין. וגם, שכל ימיו לא ילך לשמחת חתונה, חוץ משמחה של צאצאיו, ששם הוא חייב להיות. חוץ מזה, לא ילך לחתונות כל ימיו. כמו לא ישתתף בשמחות. באמת זה מכוער. אדם רצח, והוא רוקד אחר כך, כן? לא, אבל האמת היא, זה כפרה חמורה. היום למשל, בדרך כלל, במקום תעניות, נותנים יותר לצדקה. זה בדרך כלל ההוראה. אבל בכל זאת אפשר לראות מה הוא אומר. ועוד, כל יום לפני השינה, יגיד וידוי על החטא שלו. כל החיים. וביום השנה למיטתם, יאסוף מניין של עשרה, שיתפללו על קברם ויבקשו מחילה עבורו. כל שנה. קיצור, אתם רואים איזה חומרה זה שקרה לאדם שהוא רצח בשגגה. דבר נורא. אז גם היום, אם האדם קרא לו דבר כזה, אז אם הוא קיבל עונש מאסר, אז אפשר להגיד את העונש קיבל. אבל עדיין אין את עשיית המעשים הטובים כנגד החסרון שיש בעולם. אז הוא צריך עדיין לעשות מעשים טובים לפי כוחו. יש לו כסף, אז ישתמש בכספו לשם כך. אם אין לו כסף, ילמד יותר תורה לילול לשמתם, יעשה מעשים טובים, חסדים וכיוצא בזה כדי לחפר על חטאו. ושוב, צריך כדי לדעת מה הכפרה מתאימה לו להתייעץ עם רב. וצריכים להיזהר, שוב, החברים שלו והרב שלו, שלא יקלו. זה דבר חמור. זה נחמד להיות מקל, נכון? להגיד לו, לא, אתה לא אשם. תאונת דרכים, אתה לא אשם. מה לא אשם? היה עייף, סתה לצד השני של הכביש. כלומר, לפעמים מקילים ואומרים, זה לא קרה, זה לא אשמתך, וזה לא נכון, זה כן אשמתו. זה להיזהר מאוד. לא לפייס אנשים ולהרגיע אותם. זה לא המקרים שבהם צריך. צריך להפך, שאדם ירגיש ייסורי מצפון על מה שקרה לו על זה. השם יעזור, שלא נגיע חס ושלום לדברים כאלו, שלא לידי אבון ולא לידי ביזיון.